עכשיו אנחנו בספר דרך חיים למהר"ל מפראג, ואנחנו בעמוד רש נון וב. עמוד רש נון וב. אמנם אנחנו בעמודה השמאלית בשורה הרביעית, אבל אני חושב שכדאי לחזור לעמודה הימנית שתי שורות לפני הסוף, בתחילת הפסקה. עמוד רש נון וב. בעמודה הימנית, דיבור המתחיל, הערכנו. הערכנו בזה לבאר דברי חכמי אמת אשר רמזו פה בשלושה המספרים האלו הרבה מאוד. כן, יש לנו פה שלושה מספרים, 10, 7 ו-4. ואי אפשר לכתוב מזה כטיפה מן הים, כי הדברים הם עמוקים, יוצאים מן החוכמה הפנימית העליונה, מה שזכר התנה תחילה מספר 10 ואחר כך מספר 7 ואחר כך מספר 4. כלומר, יש פה חוכמה גדולה, חוכמת המספר. זה שאלה, קשור לשאלה מהותית עתיקה, מהי מהות העולם? כן. אז אצל הקדמונים, למשל, היה אחד, טלס, הוא אמר, הכל מים. הכל מים. אז גם כשאתה רואה ברזל, זה סוג של מים. אתה רואה נשמה, זה סוג של מים. כן? השאלה, מה המשמעות של אמירה כזאת? כלומר, אם אתה אומר על הכל מים, אז בעצם אתה לא אומר ששום דבר, אתה אומר ששום דבר הוא לא מים, בעצם. כלומר, השאלה מה הוא התכוון לומר בזה. אמנם אריסטו, שהיה אדם שטחי, אמר שהוא התכוון שהכל מים ממש. שהכל מים מים. אז הוא הקשה על זה קושיות. כן? אבל זה ברור שטלס היה אדם עמוק, ובכלל הוא התכוון לומר שהכל מים. כי הרי הוא גם אמר, הכל מלא אלים. אז זה ברור שהתפיסה שלו זה שיש יסוד אלוהי אחד כולל לכל. הוא היה פנתאיסט בעצם. כן? מים זה רבים של המילה. מה? מה זה מה? זה שאלה. זה המהות של הכל. כן? טוב, זה על פי העברית. אבל ברור שטלס הושפע גם מתורות מזרחיות בדבר הזה. והיה מי שאמר הכל אש, ויש מי שאמר הכל רוח, ומי שאמר הכל אלוהיות, ואחד אמר הכל ארבעה יסודות, ויש מי שאמר, אמפדוקלס אמר ארבע מזגים. כל אחד והצ'ופצ'יק שלו אומר, זה ההסבר של הכל. אפלטון אמר, הכל אידאות. או יותר נכון, הצל של האידאות. כלומר, יש כבר יסוד דואליסטי בתורה של אפלטון. יש עולם רוחני עליון, האידאות, והוא משתקף למטה אצלנו בחומריות בתור היש. אבל דווקא היש לנו הוא צל של מציאות עליונה יותר. זה דעתו של אפלטון. לעומת זה, עוד לפני אפלטון, היה מי שאמר רעיון דומה, אבל יותר עמוק, וזה פיתגורס. פיתגורס אמר, הכל מספרים. כל העולם כולו זה מספרים. ככה הוא אמר. עכשיו, יש היגיון בדבר הזה. למה יש היגיון? כי אנחנו רואים שכל דבר ניתן לספירה, למדידה, כמותיות. יש בעיה, הפיתגוראים היו צריכים זמן רב, הם ניסו להסתיר את קיומם של המספרים האי-רציונליים. כי אם יש מספרים אי-רציונליים, סימן שלא הכל ניתן למדידה. נכון? היה אחד מהם בשם ירון, שגילה את זה, שגילה שהאלכסון של משולש, האלכסון של ריבוע, הוא שווה במכפלה של הצלע כפול שורש 2. נכון? אז הוא גילה שיש דבר כזה שורש 2. נכון? זה נורא. כי אז יוצא שאי אפשר למדוד את האלכסון על ידי הצלע. אז כל ההנחה שהעולם בנוי על מספרים נופלת לכאורה לטמיון. אז מה שעשו הפיתגוראים אחרי שהוא גילה את הדבר הזה, זרקו אותו לתוך הים. הוא מת. כן. אז צריך לדעת, כשמורה למתמטיקה מלמד את התלמידים שלו שזה דבר כזה שורש 2, צריך לדעת שהוא מעמיד את עצמו בסכנה. כן? מה? של הפיתגוראים, כן. ואותו דבר לגבי המספר פאי, וכדומה. אבל יש פה בעיה. נגיד שהפיתגוראים צודקים במידת מה, ושהכל הוא מספרים. זה מסביר את הכל. הרי יש דברים שהם לא כמותיים, אלא הם איכותיים. כך שיש לנו בעצם שני יסודות בהוויה, יסוד הייחוד ויסוד הכמות. אז הפיתגורים אמרו אין בעיה, יש מספרים שהם איכות, ולכל איכות נתנו מספר. כן, למשל הצדק זה 4, למשל, כן, הכוללות זה 1. מה? לא יודע, אבל מה שמעניין איך הם ציירו את המספרים. למשל אצלנו המספר 2, אנחנו מציירים לעצמנו חפץ ועוד חפץ, מה, סוכריה ועוד סוכריה, זה שתי סוכריות. אצל הפיתגוראים המספר 2 זה שני חצאים של אחד שלם. כלומר, את המספר 1 הם תיארו על ידי מעגל, את המספר 2 על ידי שני חצאי מעגל, את המספר 3 על ידי משולש, ואת המספר 4 על ידי ריבוע וכדומה. כלומר, את המספר 12 על ידי קוביה. זה אצלם היה האופן לתפוס את המספרים, שונה מאוד מהתפיסה שלנו היום. והיסוד, הרעיון הזה נמצא גם במהר"ל מפראג, ההבנה שיש הסברה איכותית למספרים, וזה אפשר לראות בתורה. עצם זה שהתורה חוזרת הרבה על סדרות מספרים מדויקות, המספר 10, המספר 7, המספר 3, המספר 4, רואים שיש איזושהי חוקיות מאחורי הדברים שאי אפשר להתעלם ממנה, ואותה מסביר המהר"ל. אחד זה הכולל. איך כתוב? כמעט שכב אחד העם את אשתך. זה אחד העם, אומר רש"י, זה המלך, אבי מלך בעצמו. הוא אחד העם. למה? כי הוא מאחד את כל העם. אחד מלשון מאחד. כן, אח. שני אחים, או אחות. כן, לאחות. אתה מאחה שתי חתיכות. מה שכתוב, אחות לנו קטנה, מה אמרו חז"ל? זה אברהם. למה זה אברהם? שאיחה את העולם כולו. לעומת זה, כשאתה חוזר על עצמך, אתה שונה. שניים. מה אתה רוצה?
לא היו סוכריות,
אני מבין, כן? לא היו סוכריות. לא, היו סוכריות, מצאו מאובנים. סוכריות מאובנות, כן.
בסדר, אבל איך הם פתרו, נניח, שבמעגל, שיש שני חצאים, זה אני מבין. אבל נניח, איך להגיד ששתי, איך הם מסבירים שתי סוכריות, אני לא מבין. משום שחוץ מהסוכריות האלה, יש עוד 1,001 סוכריות, כן? אז שדווקא שתיים, זה שלא חצי...
אז בגלל זה אפלטון המציא את האידאה. הוא אומר, כשאתה רואה שתי סוכריות, זאת אידאת השניים שמופיעה בעולם הסוכריות. כלומר, אידאת השתיים, לא, רגע, אידאת השתיים עומדת בהמתנה. כן? זה, קוראים לזה סטנד ביי. השתיים הולך לו וטס לו בתוך עולם האידאות. הוא לא יודע איפה לנחות. פתאום ילד בא, עם גנב שתי סוכריות מהמקולת, אידאת השתיים יכולה להופיע. פרשטייסט? ככה הם הסבירו.
זה
פלטון. בסדר, אבל זה דומה לרעיון הפיתגוראי. כן? עכשיו, חוץ מזה, אני לא אחראי לתרץ את כל השאלות שאפשר לשאול עליהן. כן? אבל האינטואיציה היא פה נכונה. כן? זה מה שנקרא כמעשה לבנת הספיר. וכעצם השמיים לתוהר. מה זה ספיר? מלשון? נספור. נספור, נספור. אז או שאתה סופר, או שאתה מספר. אם אתה סופר, זה כמות. אם אתה מספר, זה איכות. ולכן אמרו הקדמונים שהעולם נברא ב-10 ספירות ו-22 אותיות. כן? 22 אותיות זה אבני היסוד של הדיבור, הדיבור הוא איכותי, ואילו ספירות זה מלשון, מלשון מספר, נכון? ספרה, כן? לספור. לכן יש 10 ו-22, סך הכל 32, נכון? יפה. אבל אתם יודעים שזה לא נכון שיש 22 אותיות, כי האות ב' למשל, אפשר לכתוב אותה גם ו', בלי דגש, ב', ו', נכון? כלומר, יש אותיות שאם אנחנו מוסיפים להם דגש, הם משנות את המבטא שלהם. כמה אותיות כאלה יש? 7. נכון? הנקראים? בגד כפורת. כן, ככה זה בספר יצירה. בעברית שמלמדים היום בבית ספר אומרים בגד כפת. אבל בעברית קדומה, ארץ ישראלית, היה גם דגש קל ברש, ולכן זה שינה את המבטא של הרש, איך אני לא יודע, בגד כפורת. יוצא לפי זה שכמה אותיות יש לנו? 29. תוסיפו לזה עוד 10 ספירות, יוצא? 39. כמה מלאכות אסורות בשבת? למה? כי ביום השביעי שבת והיא נפש. כלומר, אנחנו חוזרים על השביתה האלוהית. כשם שהקדוש ברוך הוא שבת ממלאכת עולמו, כך אנחנו שובתים ממלאכת עולמנו. אז מלאכתו של הקדוש ברוך הוא זה 39 מלאכות, על ידי 29 אותיות ו-10 ספירות, אף אנחנו שובתים מ-39 מלאכות שלנו. עד כאן זה מובן? כן. או מנצפח. האותיות הסופיות. זה אותו דבר. צדי סופית וצדי זה אותו דבר. פי סופית ופי זה אותו דבר. כף סופית וכף זה אותו דבר. מן סופית ו... גם נון סופית אגב. בסדר. בגימטריה עושים שינויים. בסדר. לא חייב. טוב. אז איפה היינו? כן. אז איפה המהר"ל רומז לנו כמה דברים. כן. שניים, כן, משון שונה. האמת היא שהשניות, יש לה שתי יסודות. השניות זה יכול להיות שאתה חוזר על אותו דבר, חוזר ושונה, או דווקא בגלל שאתה חוזר, אז זה שונה, different, בלעז. ואם אתה, ואז אתה יוצר ניגודיות בשניים, אז אתה, זה מזמין את האיחוד, שלשלת, משון שלוש. ואז אתה יכול גם אחר כך להוסיף, אתה מרביע באמתך, לא תרביע כלאיים. כן? להרביע, כוונה, לפרוט ולרבות. כן. אבל הארבעה זה דווקא מה שיוצר פירוד. כן? ארבעה כיוונים. אז צריך נקודה מחברת, צריך לחמש. ויקהו אל החומש, הצלע החמישית שכנגד הלב. ויקהו אל החומש. לכן אדם שהוא חזק, הוא חמוש. ואדם שיש לו הכל, מה הוא? שבע. לא שכחתי בכלל. אדם שבדרך להיות שבע, הוא עוד לא שבע, אבל הוא בדרך, הוא סס. ולכן בעולם התלת ממדי שלנו יש שישה כיוונים ונקודה אמצעית. לא? מי שאוכל יותר מכדי שביעה, מה קורה לו? הוא שמן, שמונה. זאת אומרת, או כשמן, כן? השמן, מה שצף על גבי המים. כלומר, המים זה ההיקף של כל הטבע כולו, רוח אלוהים מרחפת על פני המים, מה שצף על גבי המים הוא שמיני. ולכן, כל פעם שיש יציאה מן הגדר הטבעי, זה שמונה בתורה, כן? ביום השמיני ימול בשר עורלתו. הרי אנחנו נברנו ערלים מצד הטבע, אבל מצד הקדושה, אנחנו ממעיטים משהו מן הטבע, כדי לעלות מדרגה יותר עליונה, זה ביום השמיני. מובן? ומי שלא חסר לו שום דבר, הוא עשיר. עשיר, עשיר, נכון? נכון? ולפני הוא משתעשע. הוא בדרך אל העשירות. תשע. הוא משתעשע. נכון, זהו. נוגע פשוט הדברים האלה, כי... אחר כך אפשר לעלות במספרים, כן? 11, 12, כולה. עד שמגיעים בסוף אל האלף. אלף, מה זה אלף? אותו דבר. חוזר אותו דבר. איך זה יכול להיות? כי עשר זה, אלף זה המדרגה הרביעית של המספר. עשר בחזקת אפס, זה כמה? עשר בחזקת אחד? עשר בחזקת שתיים? עשר בחזקת שלוש? אלף. כלומר, כשמגיעים אל הדרגה הרביעית, יש לך אלף. נכון? הקטון יהיה לה אלף. למה? בגלל שכאשר האדם רוצה לומר משהו, מאיפה הוא אומר את זה? מכוח המחשבה שלו. אבל הדיבור זה רק עשירית ממה שהוא חושב. והמחשבות זה רק עשירית מן המחשבות הפוטנציאליות, כלומר מאוקיינוס המחשבות הבלתי מנוסחות שמסתובבות לו בראש. וגם כשהוא אומר את זה למישהו, אז השומע מבין עשירית ממה שאמר לו האומר. יוצא שכדי לקלוט דבר אחד הנאמר, צריך אחד מיני אלף ממה שהיה ביסוד. ברור? ברור. וכשיש הרבה אלפים, זה רבבה. מובן? עכשיו, כמובן שכל המספרים האלה, יש להם משמעות איכותית. וידך זיל גמור. להבין מדוע 60, זה המספר הכולל וכדומה. יש הרבה באמרה. רק אני אומר את זה כדי לתת כיוון, כדי שאנשים ידעו לזה כיוון הדברים האחרים. מה? מאה זה 10 כפול 10.
להיות.
אמה זה מה שמשרת, אמה. אמה, כן. האמה, ותשלח את המתה. כן. זה מה שיוצא מגדר האדם. כן? אדם בגימטריה אמה, אמה, או מאה, זה מה שמעבר לאדם. כן. כי זה באמת לא על פי ההיגיון הרציונלי. זה לא על פי ההיגיון הרציונלי. זה היגיון אינטואיטיבי, לכן זה אומר, זה חוכמה פנימית. וגם אם אין לך מסורת על פי תורת הקבלה, באמת הדברים האלה הם סתם השערות פורחות באוויר. לכן הוא אומר, זה חוכמה פנימית. ודאי! ודאי. מה זה אומר? לא, הוא רוצה להגיב פה נגד ההסברה הרציונלית של המצוות או של התורה. רוצה להגיד, אתה רואה שיש פה דברים שבהסברה הרציונלית אין לך הסבר להם. אגב, זה קצת מזכיר את הרמב״ם. הרמב״ם במורה נבוכים אומר, תחפש טעם למצוות, אל תחפש טעם לפרטי המצוות. למשל, תחשוב למה יש קורבן מוסף, אבל אל תנסה להבין למה היו שבעה כבשים. למה? אומר הרמב״ם, בגלל שאם היו שמונה כבשים, גם אז היית שואל. אז צריך איזשהו מספר. אז לכן אל תשאל שאלות. כך אומר הרמב״ם. כי צריך היה איזשהו מספר. אנחנו מרגישים מיד את החולשה של ההסברה הזאת. כי זה היה נכון אם לא שאנחנו רואים שיש מספרים שיש להם חזרה קבועה. מכאן שנרמזה פה איזושהי שיטתיות מאחורי הדברים. זה מה שרוצה המהר"ל לומר. לכן אתה פה נזקק בעל כוחך להיגיון שהוא מעל ההסברה הרציונלית.
אתה צריך להבין שיש איזה משמעות של המספרים האלה
שחלק בפרסור אמר זה. לא רק שיש הסבר גם להם, יוצא לפי זה, לפי המהר"ל, שזה עיקר העניין. כלומר, הייתי אומר לפי המהר"ל, הקדוש ברוך הוא רוצה שהמספר 7 יופיע. לכן יש גם קורבן מוסף. בעוד שאצל הרמב״ם זה בדיוק הפוך. יש קורבן מוסף, מה אפשר לעשות? צריך איזשהו מספר, זה היה 7. זה בדיוק, בדיוק מתהפך.
איך ידעת שזה העיקר? איך הוא הגיע שזה העיקר?
כי הכל מתחיל מן המספר.
מה?
על פי החוכמה הפנימית, זה מה שאומר לך? יש פה חוכמה פנימית. כן. מה קרה? אנחנו צריכים פה לפנות? טוב.